אמר לו רב לבני, הדרכות של רב על הבנים שלו. כשאתם חותכים בשר, אל תחתכו על גב היד, או משום סכנה, משום קלקול סעודה. אל תשבו על מיטת ארמית. מה זה אל תשבו על מיטת ארמית? יש אומרים, הכוונה, אל תשכבו בלי קריאת שמע, כי אז זה כמו מיטה של גוי. ויש אומרים, לא להתחתן עם גיורת. ויש אומרים שממש כפשוטו לא לשבת על מיטה של גויה, כי היה איזה סיפור עם רב פאפה. כי רב פאפה הלך פעם אחת לאיזה בית, והייתה שם גויה, והיא הוציאה לו מיטה, ואמרה לו תשב, והיא אמרה תגביה את המיטה, וכשהגביה את המיטה מצאו שם תינוק מת, והיא רצתה להעליל עליו עלילת דם. וכאן אמרו חמים אסור לשבת על מיטה של ארמית. אז יש מכאן שלושה פירושים לביטוי אל תשבו על מיטת ארמית. פירוש ראשון, סעיף קופה, להקפיד על קריאת שמע. קריאת שמע שעל המיטה כבר ביארנו שהיא פועלת, שאפילו התכונות הטבעיות, טבעיות שבעת השינה התפעלו מהדרכה השכלית ולא תפעל עליו השינה, להשקיעו בעניינים חומרים. אנחנו רוצים שגם בזמן השינה, כשהחומר לכאורה מנותק מהמוח, מהכוונה, מהמחשבות, מהשאיפות הרצוניות, מהכרה, עדיין העולם הרוחני ישפיע עליו. איך הוא ישפיע עליו? קריאת שמע של המיטה היא בעצם עניינה ליצור רשמים של השפעה רוחנית על הגוף, גם בשעות שהוא לכאורה לא בהכרה, כדי שלא ישתקע לגמרי בחומר. כשאדם ישן ולא קריאת שמע, אז יש פה זמן שהכוחות החומרים שולטים ופועלים, אחר כך גם כשאתה מתעורר, אז עולם החומר הוא יותר מנה דומיננטי, וזה עלול להשקיע אותנו בענייני חומריות. לכן לא רק בשוכבו, גם בשבטו, ביותו נאור, אז המיטה שלך היא מיטת ארמית. זה כמו אדם שהוא חי חיים של גוי, זה רק הליכה לישון, אבל זה משפיע אחר כך על כל היום אחר כך, כי השינה יש בה עוצמה של חומרנות, של נפילה, המפיל חבלי שינה על עיניים, זו נפילה גדולה, כי אדם הוא בלי רצון, בלי רוח, בלי הכרה, וצריך להיזהר שזה לא ישפיע על החיים שלנו. דבר שני, אומר, אל תתחתנו עם גיורת, כי ראוי לדאוג שיהיו תולדותיו זרע בערך השם בטבעם קשורים בקשר טבעי לעם השם, אבל הגיורת הקשר שלה אלו כי אם בחירי, ולא, זה לא קשר חזק כל כך כמו טבעי. המהר"ל מדבר על זה בפרק הראשון של תפארת ישראל, קשים גרים לישראל כספחת, אומרת הגמרא. ומסביר המהר"ל שהגר אמנם הוא מצטרף לתורה ומצוות, אבל הוא לא בטבעו לפי הטבע של עם ישראל. אמנם זה ודאי להלכה, אפשר להתחתן עם גיורת, ודאי זה נכון, אבל יש איזה מעלת יוחסין לא להתחתן עם גיורת. יש לחוש על קיומו, המידות הקדושות שאומה הישראלית מותרת בהם חסרות, והמזק פועל לבנים. והפירוש השלישי זה מיטת ארמית, וזה נראה מאוד מוזר. בגלל שקרה פעם אחת לרב פאפה איזה מקרה של עליית דם, אז עכשיו אסור לשבת כל הזהו על מיטה של גויים. לכאורה לחוש חששות רחוקים של פחד, זה לא מן הראוי להיות כאלו פחדנים חששנים, אבל כל פחד נערך לפי עניינו. ראוי לדעת כי העלילה של רב פאפה היא לא הייתה נגמרת על רב פאפה לבדו, כי רב פאפה היה מנהיג רוחני. בטח אם היו מעלילים על רב פאפה, זה היה הופך להיות לעלילת דם על כל עם ישראל, ועל הכלל כולו היה קצף חלילה. וכדי לזכור את זה לדורות, כמה צריך להיזהר מהגויים שהם עלולים להעליל עלילות על עם ישראל, אז ציינו את האירוע הזה לא בגלל שאנחנו כל פעם מפחדים, אלא לציון דרך שמעורר אותנו למחשבה, זיכרון לדורות, למען ידי איש ישראלי בכל מיני דברים בחיים לשים לב, כי הגויים יכולים לתת לך כל מיני מוקשים וכל מיני מקומות. כמה גדולה החובה לא לגרום נזק אל הכלל. אחריות, כל יהודי יש לו אחריות של כלל ישראל ותאחרותיו מפני שנאת בני נחר ועלילותיהם, ולהרחיק את עצמו מן הדומה לחיוב בהתנהגותו עם אינם בני ברית. הגמרא בבקמה פרק שהיא אומרת שבענייני ממונות צריכים יותר להיזהר עם גויים מאשר עם יהודים, יותר להיזהר, כי בצל גוי אם אתה לא מקפיד על משהו הכי קטן בממונות, אז אחר כך יש בזה חילול השם, והוא מוציא שם רע על כל היהודים, ומיד נהיה עילה להמון המון בעיות אחר כך. לכן עם כל מה שקשור לגויים צריכים זהירות בכל מיני דברים, ממוני וחברתי וכל, והייתם נקיים עוד יותר. צריכים להיות נקיים, כדי שלא יהיה איזה קצה בדל טענה על שלומות העולם שאנחנו לא בסדר, לא לתת יד, תעולל עלינו עלילות רשע. ומזה ידין קל וחומר, שלא יעלה על ליבו לעשות עוול לאינם בני ברית. חוץ מהאיסור שיש בזה, שאסור לעשות עוול לגוי, להרביץ לאיזה גוי, לשרוף לו שדה, לשרוף לו מסגד, לעקור לו עצים. אז חוץ מזה, איסור סתם. זה סתם איסור, דאורייתא, כי יש לו תגזול, זה גם על גוי. ודיני נזיקין, זה אסור גם למי שגוי. מה? למה? לא. אני יכול לפי הרבה ראשונים, זה דאורייתא. זה לא פשוט. אז חוץ מזה שצריך להיזהר מלהזיק לגוי, חוץ מזה אתה גם עושה אחר כך נזקים לכלל ישראל מזה. זה חובל את נפש הכלל, כי אחר כך בגלל זה מעלילים על עם ישראל דברים, ואחר כך מוצאים שם רע על כלל ישראל, וכל כך הרבה מחירים אחר כך משלמים מזה. הם נשמים נשמת היחיד בעוונותינו הרבים, עד ירחם השם. מסופר על רשי שכשהוא הגיע לעיר שבה הוא שימש כרב, אז זה היה הדבר הראשון שהוא הוכיח את הקהילה. היה שם איזה יהודי אחד שלא הקפיד מספיק בממונות עם הגויים, ועל זה הוא הוכיח את הקהילה דבר ראשון, שקודם כל צריכים מאוד מאוד להיות נקיים בענייני ממונות במסחר עם הגויים, כדי לא לעורר חס ושלום טענות ובעיות כלפינו. אחר כך הוא הדריך עוד הדרכה, רבה, אל תעברו אחורי בית הכנסת ושעה שהציבור מתפללים. הפרישה מדרכי ציבור מחרבת את כל מוסדות האומה חלילה. זה משנה מפורשת במסכת אבות, בפרק רביעי, אל תפרוש מן הציבור. ואם פורשים מהציבור, זה מחריב את כל הגיבוש הלאומי. ועל כן, על כן בצדק נמנה פורשים את ערכי ציבור, אותם שאין להם חלק לעולם הבא. כך הרמב״ם מונה באלו שאין להם חלק לעולם הבא. מה זה פרישה מדרכי ציבור? זה בעיקר בעבודת השם. אם כולם הולכים לראות משחק כדורגל ואתה לא הולך, אז זה לא נקרא לפרוש מדרכי ציבור. אלא מה שאנחנו מדברים, פרישה מדרכי ציבור, הכוונה בעניינים של עבודת השם, בתפילה, ביוזמות מבורכות של תורה, של חסד, לא לפרוש מהציבור. כי אם אתה נפרד מהציבור בענייני עבודת השם, אז רוח הקודש שמתפלש בלבבות של כלל עם השם לא נכנס בלבבו. כבר אמרנו פעם ופעמיים ועוד הרבה פעמים שעיקר הופעת השכינה, עיקר הקדושה, מופיעה בכלל, מופיעה בציבור. עיקר רוח הקודש היא על עם ישראל, וכל יחיד ויחיד זוכה לרוח הקודש מצד כישורו אל כלל ישראל, מצד כישורו אל הציבור. ואם אתה פורש מן הציבור, אז הרוח הקודש הכללית של האומה ושל החברה לא חודרת אליך. לאט לאט בסוף בגלל זה אתה מתרחק בלב ובנפש מכל התכונות הקדושות הישראליות, מסתלק לך רוח הקודש, וזה בסוף משפיע גם על המידות שלך. זה גורם רע לו ולזרו, אתה נעשה נפרד מכלל בית ישראל. וכשהם מתרבים הרבה אנשים שמתנהגים בדרך הרעה הזאת, נראה לי אולי נעשה כורחה גדולה בישראל, בית ישראל נעשה בקיאים מוכה לרסיסים, ולכן ראוי להתרחק מכל דבר שמורה שנראה ממך כאילו אתה לא חושש להיות מתחד עם הציבור ואת השם. אפילו בדרך כל דבר שרומז לזה שלא אכפת לך מהציבור, צריך מאוד להיזהר מזה, אפילו אם זה לא התכוונת לזה, אם זה לא מלבך, מאוד מאוד תיזהר, כי לפי ערך חומרת הדבר והתוצאות הרעות הבאות ממנה ראוי להתרחק מאוד, ואסור לעבור לאחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. אבל יכול להיות שפללת כבר. פללת כבר. אבל אתה הולך ליד הבית כנסת, וזה הזמן שקבוע לתפילה, זה הזמן של התפילה, ואתה הולך שם, וכאילו אתה לא קשור לזה. אבל למרות שאתה באופן אישי מסודר, באמת אין טענות אליך. אבל סמלית זה נראה מאוד לא טוב, שכל הציבור זה, ואתה פתאום הולך, אתה משהו אחר. אז נראה לו יפה, תחפש דרך אחרת או עיתוי אחר, זמן אחר, תנסה לא, שזה לא ייראה כאילו אתה עושה הפוך מכולם. תניה, אמר רבי עקיבא, זה קשור פרשת שבוע. שלושה דברים אני אוהב את המדים. כשחותכים את הבשר, אין חותכים אלא על גב השולחן. כשנושקים, אין נושקים אלא על גב היד. כשיועצים, אין יועצים אלא בשדה. כמו שאומר עבד הברבה מפרשת ויצא, וישלח יעקב, ויקרא לרחל וללאה, לדבר איתם זה שהם רוצים לעלות לארץ, השדה אל צונו. שלושה הם הדרכי החיים למפלגותיהם, שראוי לכל בן דת לשום לב עליהם, לשמר מכל נכשול, חיי הבית, חיי המשפחה וחיי המדינה. וביאר שהם זהירים מכשול בשלושה אלה. כשהם חותכים בשר בחיי בתיהם, נזהרים ממכשול, כמו סכנה. אנשים זהירים. זה בעניינים הפשוטים הפיזיים. כשהם נושקים, שזה דבר שמתייחס לחיי המשפחה, קרובים ואוהבים, הם נזהרים ממכשול של מחלות מדבקות. לכן הם מאוד זהירים ומנשקים על גב היד. לא כרשי, רשי פירש שהכוונה בגלל הרוק, אבל הרב מסביר שהבעיה היא המחלות המדבקות. אותו דבר? טוב. כשהם יועצים, עיקר העצה נדרשת להליכות מדיניות, עצה וגבורה למלחמה, צריכה ביותר שמירה ממרגלים, מרגלי חרש. אז הם נזהרים מאוד, מה שאנחנו קוראים היום ביטחון שדה, אז הנה זה המקור, להתייעץ בשדה דווקא. נזהר דווקא בשדה, שלא יהיה, מידע לא יעבור. שלושה דברים אני אוהב, אומר רבן גמליאל את הפרסים. הם צנועים באכילתם, צנועים בבית הכסנה, וצנועים דבר אחר בתשמיש המיטה. אני ציוויתי למקודשי, אאזן קצת את הסימפתיה של רבן גמליאל לפרסים, אז רב יוסף מאזן ואומר, פרסים, אל תדאג, הם מזומנים ומקודשים לגיהנם. הבושת והצניעות בדרכים הבאמיים, זה סימן טוב, זאת אומרת שזה אומה יחסית מפותחת. היא יש לה צניעות בעניינים חומריים, מעלת אדם בשכלו ותכונתו. אז למה רב יוסף כל כך חשוב לו לבזות את הפרסים? העמים שהם פראים ועומדים בשפל מדרגת ההתפתחות האנושית, כשהם מראים מעשיהם להרבות חמאס ושוד ועודות פיונים, יש להם להצטדק. אם איזו אומה לא מפותחת, איזה עם ברברי מתנהג בצורה ברברית, אז אמנם זה עצוב. אבל אנחנו יכולים, איך אומרים, טוב, אני לא מתפלא. למה לא מתפלא? זה מצב טבעי שפל, הם עם לא מפותח, עם לא מתורבת. לכן הם מתנהגים ככה בצורה פראית. אבל הפרסים, כמו שראינו, הם עם מאוד מנומס, בקי בהליכות החיים של דרך רצונו שכראוי, והוא, יש לו נימוסים, והוא מפותח, ויש לו מנהגים נכונים. הוא מכיר את ערך הצדק והמשרים, ולמרות ההשכלה וההתפתחות, בכל זאת הוא ממלא את כפו עמל, עמל ואבן, עושים כאלה צרות, כשהפרסים אוכלים את יעקב ומדריכים אותו מנוחה, עם כל היותם מנומסים ומשכילים, זה באמת נורא ואיום. זה מקודשים וזומנים לגיהנום, השופט העליון יתברך. הקדש והזמנה זה לשון שנופל ביותר על דבר שבא מצד ההסכמה הרצונית ולא מצד הטבע. זה בחירי. כן? העמים הטבעיים, כוונה שהם לא מפותחים, אז אין נופל לומר עליהם, לא נכון לומר עליהם שהם מקודשים לגיהנום, כי הם לא בחרו בזה, הם מתגלגלים לשם. הם לא הזמינו הקדיש נוצרון לזה. יש להם התנצלות כבירה. פרסים המנומסים, מאדם להכיר אורח משרים ודרכי צדיקים, ומבחירה רעה בחרו ברעת החטוב ורשת החצדק. הם מקודשים בהסכמתם, ובחירתם החופשית הרעה מזומנים לגיהנום, ככל הגויים שכחי אלוקים. השכחה נופלת על עניין, שהיה ראו לבוא בזיכרון מי שכבר הוכשרו לדעת את אלוקים ודרכיו הטובים שעשות חסד צדקה ומשפט כמו שכתוב השכל וידוע אותי על השם עושה חסד משפט צדקה עושה משפט צדקה לא ידעת אותי ואם הכנתם לזה למרות שיש להם פוטנציאל הם יעבטו אורחותיהם ללכת בדרך נלוז מעין חסד ומשפט וצדקה הם נקראים שכחי אלוקים. מה? זיכרון? זה להציף דבר שאתה אמור לדעת אותו, זה שאתה מחיה אותו. לזכור דבר זה להחיות משהו שהוא נמצא אצלך, נקרא זיכרון. נכון שהקדוש ברוך הוא מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו, הכוונה שיש בתוכנו משהו, תכונות, ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יציף אותם, יחיה אותם, יעלה אותם, יעצים אותם. זה נקרא זיכרון. להחיות ברעים יסוד שנמצא. כמה? הגמרא במגילה אומרת ששם אחשוורוש הוא לא שימש ביום. הגמרא אומרת את זה שם, שמתוך תאוותו רואים את הצניעות שלו. אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, שנאמר הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה. אז המצרים איבדו עלינו, איבדו מאיתנו את השליטה בלילה. בלילה בעצם היינו בני חורין. בפועל, פיזית, יצאנו ממצרים ביום. כשיצאו, יצאו ביום. שנאמר, מחוות הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. אבל יש מחלוקת על שעת החיפזון. מי היה חפז? רבי אלעזר בן עזריה אומר, מהי חיפזון? חיפזון של מצרים. המצרים בלילה נחפזו מאוד מאוד להסיר את ה... להגיד, אנחנו כבר לא שולטים בכם. תצאו מתי שאתם רוצים בקצב שלכם, אנחנו לא שולטים בכם. ורבי עקיבא אומר שהחיפזון היה חיפזון של ישראל, הם מאוד מאוד נחפזו לצאת. תנא נמי אחי, הוציאך השם אלוקיך ממצרים לילה, נכי בלילה צום ולא לצום ביום, שנאמר מחוות הפסח בני ישראל ביד רמה, שהתחילה גאולה בערב. הגאולה מעבדות לחירות. בכלל, פועלת בעם, בעם שלם, שני עניינים. דבר ראשון, חשיבות ראשונה בגאולה, זה חופש פנימי, שמרגיש בתוך הנפש, רוממות, שיצאה מכלל שפלות העבדות, ונעשה בין חורין ואדון לעצמו. זאת אומרת, יש את העניין הפנימי, לא הנראה לעיניים, אלא תהליך הרוחני הפנימי שעם ישראל עובר, וזה לא, זה יכול להיות שפיזית אתה עדיין נמצא במצרים, אבל נפשית, משפטית, אתה משוחרר, וזה כבר מהפכה בחירות, ברצון. הדבר השני זה הדבר המעשי של המושג חירות, שזה היכולת המעשית בפועל לעשות כל מיני דברים בצורה עצמאית. הפעולה נגלית בעולם ביתו עם חופשי, חי ופועל. בישראל עוד יתר סט לשני אלה, כי החופש הפנימי של עם ישראל הוא נשמת אפנו, הוא שלמות עצמה. דיברנו על זה אתמול, שהמהות שלנו כעם זה ערך החירות, זה נשמת אפנו, זה ערך העל של עם ישראל. כל התורה והמצוות והמידות, הכל 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 תלוי בערך החירות. אם אין חירות, אין שום דבר, אין כל יסוד התורה מתמוטט. כמו שאנחנו רואים שמיד אחרי מתן תורה, אחרי פרשת יתרו, מתחילה פרשת משפטים, עוברים לדינים, והלכה הראשונה בפרשת משפטים, זה שעבד אסור לו להישאר הרבה שנים עבד. זאת אומרת שדבר ראשון צריכים להיות חופשיים. להיות עם חופשי בארצנו. זה הדבר הכי הכי חשוב. כי החופש והחירות, מתוך זה אפשר לדבר על אחריות, ועל בניין עצמי, ועל עמל, ועל המון 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 מושגים. כל קדושת המידות, התורה והמצוות והחוכמה. חוץ מזה, לעם ישראל יש גם ערך של חופש, לא רק מצד עצמנו, מצד עולמנו הפנימי, אלא מצד הדברים שאנחנו רוצים לעשות בעולם, רוצים לעשות כל מיני שינויים בעולם. החופש הגלוי החיצוני עומד בישראל להיות לאור גויים, אנחנו רוצים לבשר לאנושות כל מיני בשורות, וכשאשר כבר נעשה חלק גדול מזה גם לעת כזאת, כן, עם ישראל הצליח להשפיע על העמים, ומאוד בנושא החופש. פעם עד לפני מאות, כמה מאות שנים, נושא העבדות היה נושא שכולם היה מובן מאליו, ורעיונות של עם ישראל, רעיונות התנכיים של עם ישראל חלחלו, ולאט לאט העולם היום כבר לא מתנגד לעבדות, זה השפעה של עם ישראל. המון נושאים שקשורים לבחירה חופשית, זה רעיונות ישראלים. פעם האנושות הייתה מאוד דטרמיניסטית, הכל גורל, ידוע מראש, דברים כאלו. אנחנו השפענו הרבה הרבה ערכי חירות על העולם. ובעזרת השם זה עוד ישפיע, ייגמר בתכליתו. יתר רחם את השם את עמו, מציון תצא תורה, ולתורת ישראל אם יהיה חלום. לכן, כדי להדגיש את שתי הבחינות האלו, נחלקה הגאולה לשני חלקים, גאולת ישראל ממצרים, גאולה פנימית בערב, ובערב זה זמן שזה לא פרסום, זה שקט, אין עיקר הידיעה פרסום של זולתם, אלא הרגשה טובה פנימית, החופש הפנימי. וכשיוצאים, יוצאים לאור ביום, ביד רמה, גלוי לכל השווה תבל, זה לאורות על זה שיש לנו גם רצונות לפעול הרבה פעולות גלויות בעולם, להשכיל להיטיב לכל בורי בצלם, להעיר באור השם, כמו שכתוב, והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זורחיך. נחלקו מתי שעת החיפזון. החופש הפנימי תלוי בביטול העבדות, וביטול העבדות צריך להיות מצד מצרים. הם גורמי העבדות בזה שהם מחזיקים אותנו לאדונים להם. אז אם כן, מה שחשוב זה שהמצרים יפסיקו לשלוט. זה עיקר הדגש כאן. כשהם יפסיקו את השליטה, ממילא יתרחש החופש הפנימי, וזה מה שחשוב. בחיפזון שלהם, בהכרתם, שלא ראוי שהם יהיו יותר האדונים ושיהיו ישראל עבדים להם, זה העיקר. בזה התחיל ביטול עבדות והתנוסץ החופש הפנימי. אבל זה דעת רבי אלעזר בן עזריה. אבל רבי עקיבא אומר שהחיפזון של ישראל, כלומר הרצון כבר לחופש חיצוני, מערכת קוממיות, לעשות גדולות ונצורות להיטיב בעולם, על זה צריך פעולתם של ישראל והכרתם ותתרונם. פה צריך לא רק שהמצרים לא ישלטו בנו, צריך שאנחנו נהיה מלאי תודעה עצמית, של ערכה עצמית, הכרה מה התפקיד שלנו, מה הייעוד שלנו, ויש לנו תעודה לפעול לזולתם בעולם. ושלמות הגאולה, תכלית הגאולה אינה רק סילוק העבדות לבד, אלא אומר רבי עקיבא, החירות בפועל, הרחבת החיים עם דגלה של תורה בעולם, והוציא אחר שהם נצרים לילה, מלמד שהתחילה הגאולה בערב, זה רק התחלת הגאולה בערב, איך תכלית נשגבה לעומת המטרה הגדולה, שעיקר המטרה של הגאולה, גמר הגאולה היא ביד רמה, ידעו כל עמי הארץ, השם אלוקים אלוקי ישראל. אמנם נחלקו הגאולות לשתיים, גאולת ערב, גאולת היום, מפני שהיו עתידים לחזור ולהשתעבד, הורה שלא יבוא אליהם השיעבוד כי אם להפסיק פעולתם לזולתם. אבל רמות נפשם ויתרונם העצמי שזכו בגאולת הערב, דבר זה קיים לעד ולא אסור מהם. כל שנה בליל הסדר אנחנו חוגגים את חג החירות, כי החירות לעולם נשארה. החירות הפנימית של עם ישראל נשארה לנצח. יכול להיות שהחירות החיצונית, יכול להיות לפעול על העמים ונגלה, וזה יש ירידות כשעם ישראל יוצא לגלות, אז הוא פחות משפיע על העמים, הוא יכול פחות לעשות דברים בצורה חופשית. אבל החירות הפנימית, עצם הזהות שלנו, זה נשאר לעד. כמו שאנחנו רואים בתפילה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות עולם, זה לנצח, לבני ישראל עבדים. אי אפשר לגזול מאיתנו את החירות הפנימית. לכן חובת סיפור יציאת מצרים העיקרית, זה דווקא בלילה לכל הדעות, להורות על תוקף, הדבר הנצחי, החזק, של נשאר כל הדורות, זה הגאולת הערב, הוציאך השם אלוקיך ממצרים. לילה זה קשור למצוות ההגדה. לעתיד לבוא. פסח, גאולת ה... כן, כן, יכול להיות. היות ומזכירים קצת דברים של גאולה פה, של גאולת מצרים, אז יש פה עכשיו הרבה דרשות על הנושא של פסוקים שקשורים לגאולה ממצרים. דבר נא באוזני עם. כן? טוב. אז נמשיך מחר, יהוה השם. טוב, כל טוב, שעה טובה.